שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה ח', לא ח', סליחה, כ', זה נמצא בעמוד עין ג' אצלכם בספר אורות. אני אקרא קצת את מה שראינו. דיברנו על הרקע לפסקה, דיברנו על זה שהפסקה הזאת היא הבעיה שבעצם מוצגת פה, היא ממשיכה, היא לא נגמרה רק ברקע ההיסטורי שלה. נקרא קצת. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכללים. בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה, שהקשרים נושאי דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים. כלומר, קהילות נפרדות בין מה שהיה אז הרפורמים לחרדיות, או היום בין שומרי התורה ושאינם שומרים. או שמה כוח השלום הכללי מכריע את הכל. כל עיקרה של פלוקתא זו באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה מצד חיצוניות נפשה, והיא מתטהרת והולכת. כלומר, זה שפלות כללית. שפלות זה חיסרון. חיסרון שלא מודגשת סגולת ישראל כמו שצריך. שנשמעת האומה הכללית, האחדותית, היא לא מודגשת, לא מאמינים בה, יכולים לדבר עליה, אבל לא חיים אותה, לא מתייחסים ככה אל הדור, מורכבויותיו וכו'. אז זה שפלות חיצונית אמנם, אבל היא קיימת. היא מתארת והולכת. אלו הכיתות יחדיו, אינן בזה במדרגת שתיים נשים זונות שבאו לשלמה. הדיבור הביאו חרב, ניסיון הוא מחוכמת אלוהים שבמלכות ישראל, אותה הרויה להידחות היא הטוענת גזורו. ובהתמרמרה מבטת היא את אמיתת התינה שבלב שהיא חשה בעצמה, שכל עניינה הוא רק גם לי, גם לך לא יהיה גזורו. והאם הרחמניה, אם האמת, אומרת, תנו לה את הילוד החי, והמת לא תמיתוהו. ורוח הקודש צובחת, תנו לה את הילוד החי אימו. אז פה, עד לפה הגענו, אבל את הסוף לא כל כך הספקנו לבאר. למה הרב הוא בעצם משווה את המחלוקת הזאת לשתיים הנשים הזונות האלה שבאו לשלמה? אז יש לזה כמה סיבות. א', מה מי שהייתה אינו אימו במשפט שלמה והיא אמרה גזורו, היא בעצם רצתה לחתוך משהו חי. לחתוך את האומה הישראלית זה לחתוך דבר חי, להפריד את הקהילות, להתבדל, זה דבר שהוא מביא למיטה. ואומר פה הרב, זה ניסיון אלוהי. זה הכל בקונוטציה, זה במשל ונמשל. הניסיון פה שרבו נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, הפריצים האלה, אז יש פה ניסיון אלוהי מה תהיה תגובה של רועי העדה. מי שהוא אומר גזור, זה בעצם מוציא מן הכוח אל הפועל איזו טינה שהייתה לו בלב, איזושהי, אומר פה הרב, זה שיטה שראויה להידחות. שם הוא מדבר על הזונה שהיא טוענת שהיא אמו, שהיא ראויה להידחות. אבל פה הוא מדבר בהקשר של שיטה, שיטה שהיא לא מדגישה את סגולת ישראל מספיק. היא לא מאמינה בה. היא לא, המהר"ל בספר נצח ישראל, והרבה ספרים, הוא מאוד מאוד מדגיש את האחדות של עם ישראל, את קדושת הנשמה, את כל זה שהחטא הוא רק חיצוני לנו, וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ולא מאמינים בזה, לא חיים את זה. מה מדגישים? את התורה. אתם מבינים? ושיטה כזאת שלא מדגישה את ישראל במרכז, יש בה מורכבות גדולה. זה מוביל, זה בעצם מה שנכון, אנחנו תמיד אומרים, הרב קוקו, הוא צועק ללמוד אמונה, נכון? בהרבה מקומות. חייבים ללמוד אמונה, אמונה בגדלות. זאת אחת הסיגויות הכי הכי מורכבות. יש לזה המון המון השלכות ביחס אל הדור, ומתבטא עד עצם היום הזה. היום נסעתי בבוקר בטרמפ, לא משנה מה היה שם הדיון, אבל דיברו שם על גנים נפרדים של חסידים, ליטאים וספרדים. אני בכלל לא מבין כאילו מה שפה לא... אני כל כך הסתכלתי על זה ככה בפה פעור, אבל זאת עובדה. זה קיים, אתם מבינים? זה כבר לא ברמה של להיבדל מהפריצים, פורקי עול התורה, דגל ההפקרות. זה כבר בתוכו כיתות כיתות. פעם היה לנו הרצאה של הרמים. הביאו איזה השתלמות, הביאו איזה ראש ישיבה חרדי, שהוא מתעסק הרבה עם חוזרים בתשובה, הוא בעצמו חוזר בתשובה, והוא דיבר שיש תנועה שנקראת אדרבה. אתם מכירים את זה? אדרבה? לא משנה, יש להם עיתון. הוא מדבר על המורכבות שיש לחוזרים בתשובה בתוך הקהילה, בתוך הקהילות. הם מוצאים את עצמם אחרי 7, 10, 15 שנה, בעצם שהם לא מצאו את עצמם שם. שלא תמיד נותנים לילדים שלהם להיכנס לבתי הספר, לתלמודי התורה, לגנים. הוא דיבר על המורכבות שם, ושהם מקימים קהילות של חוזרים בתשובה מצד עצמם, עם הכישרונות שלהם והמיוחדות שלהם. ואחר כך היה דיון שם בין הרמים בתוכנו, ואני זוכר שאני אז אמרתי שחוזר בתשובה בציבור שלנו, הוא לא מרגיש את הדבר הזה. הוא לא מרגיש שלא נותנים לילדים שלו להיכנס למוסדות הלימוד, הוא בכלל לא מרגיש שהוא שונה ממישהו. הפוך, הוא מרגיש אם כבר שיותר מקבלים אותו ושמחים על זה שהוא מגיע. אמרתי שאת הבעיה שהיום הם מתמודדים איתם, הרב קוק הוא פתר אותה מעיקרה במשנתו הגדולה. וזה הפסקה, אתם מבינים? האדרת הסגולה הישראלית. הטבע הקדוש. לא איפה נולדת או מה עברת. אלא עצם זה שאתה בן ישראל. אז זה מאחד אותנו. אנחנו עם אחד. ולא שמפרידים. לא דנים אדם לפי הבחירה. כל הזמן המהר"ל מדגיש את הנקודה הזאת. את הסגולה הישראלית ולא הבחירה. והרב קוק וכו'. אבל צריך לומר את האמת. שלא כולם אוחזים בנקודה הזאת בכזה גודל. ויש פה ניסיון אלוהי. ככה הרב, זה הנמשל, לשיטה שראויה להידחות, שיטה שהיא בעצם דנה על פיה בחירה ולא מאדירה את הסגולה, שהיא בעצם מעודדת חיתוך בגוף החי של האומה הישראלית, כמו שראינו את דברי הנציב, שזה קשה כחרבות בגוף האומה הדבר הזה, הפירוד, וכולי. בסדר? זה המשל והנמשל פה, כן.
מה שכנראה הרב עשה את זה בכוונה, אבל לי זה בולט במשל, שחותכים את הילד, אתה לא מקבל שתי חטאים חיים, חצי ילד חי ועוד חצי ילד חי. אתה מקבל ילד חי.
נכון. זה מאוד מתאים. זה ממית את שניהם. אלה שהם רחוקים מתורה ואתה נבדל מהם, אז בכלל זה היה איבר מדולדל ועכשיו זה איבר מנותק. וגם הציבור שאוחזים בתורה ולא מתוך כללות ישראל, אז הנה הצגתי כמה בעיות. נתתי אותם בתור דוגמה לזה ש החיסרון שולט גם שם. זה מאוד מורכב. אתם יודעים, זה יחס זה יכול להתבטא אפילו בבית הפרטי. בציבור כזה, שלא מאדיר את הסגולה הישראלית. בן אדם נער, מוריד את הכיפה בגיל הנעורים, אז הוא לפעמים מסולק מהבית. ושאסור לו להיות בקשר עם האחים. אז אתה מוצא אותו בכיכר ציון, בשיא שפלות החיים. היו איתי בצבא כל מיני חבר'ה כאלה, הם היו יותר פריצים מכל הפריצים. יותר פורקי עול מכולם, מכל הכי קשוחים שם. אתם מבינים? הלכו הכי רחוק, בהכל. אז זה לא, זה לא הדרך. זה, אתם מבינים, יש לזה המון השלכות, הנקודה הזאת. זה נקודה מרכזית ביותר. אגב, אתם יודעים שספר אורות הייתה התנגדות ולשתי פסקאות בעיקר, וזאת היא אחת מהן. בסדר? זאת היא פסקה כף. השנייה זה למדל, עם ההתעמלות.
איפה עובר הגבול?
לא, תראה, אתה יכול לעשות מסגרת חינוך דתית, מסגרת חינוך לא דתית, אבל אבל גרים ביחד. זה לא הנהגת הכלל. אדם ברמה הפרטית, הוא בוחר איפה לחנך את הילדים שלו וכו'. אבל כשאתה בא להניג כלל, היית בשיעור קודם? החידוש פה זה לא חשבון פרטי. חשבון פרטי אדם מחליט, אני גר בשכונה הזאת, אני גר בעיר הזאת. בסדר, חשבון פרטי. אבל כשאתה כבר מתחיל להניג כלל בתור שני ציבורים נפרדים, זה כבר בעיה מאוד. מוגדר, סקטוריאלית, תקציבית, מול ממשלת גרמניה, אז זה בעייתי. זה מאוד בעייתי. אתה מבין? החשבון הפרטי, אדם הוא צריך לעשות את החשבון שלו הפרטי. אבל הלב, איפה הלב מצוי? איפה החיבור? בסדר? אני... מה? נכון, גם פה צריך לבדוק. צריך לבדוק כל דבר. אם זה לא... גורם לפירוד כזה בלתי הפיך. אתה צודק. יכול להיות שיש מערכות, גם בתוך מערכת החינוך, שצריך לבדוק אותה. אתה צודק. בתוך עמי אנוכי יושבת, כתוב, נכון? אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. על פי שפירוד גמור, כעולי הלב המנתחים באכזריות, אז במקור זה המנתחים האכזריים, אי אפשר הוא והיו לא יהיה. זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שיהיינו בטוחים עליה שלא תתקיים. אשר אתם אומרים, נהיה כגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה, הם לא חליכם. וככל מחשבה של עבודה זרה היא מחריבה ומדאיבה, אפילו כשלא בא ולא תבוא לידי מעשה. אני עד כאן, אני אסביר קצת. אומר הרב, אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים. מה שכבודו שאל פה לגבי ששני החלקים הם סובלים. שניהם לוקים מההתפרדות הזאת. אף על פי שפירוד גמור, כי העולה הלב המנתחים באכזריות אי אפשר הוא והיו לא יהיה. למה? כי פירוד גמור, בגלל שיש פה תהליך אלוהי של תיקון עולם, של תחיית האומה, ריבונו של עולם לא ייתן לדבר הזה. אבל יכול להיות חיסרון בדורות מן הדורות. כן? זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שיהיינו בטוחים עליה שלא תתקיים. טוב, פה צריך להסביר את הנקודה הזאת. זה, מה הרב קוק הוא מדבר בכזאת חריפות? מה זה קשור לעבודה זרה? אנחנו יודעים שעבודה זרה היא בעצם התייחסות אל האלוהות, נכון? בצורה שגויה. פה מדובר על הנהגת הציבור בצורה נבדלת לכאורה, נכון? זה... אז אני אראה לכם משהו. זה נמצא... טוב, רגע, אני אעשה את זה קוף. קוף. רגע, סליחה, רגע. טוב. זה נמצא בחוברת לשלושה באלול א', זה בפסקה קוף י' ג', אז זה מהדברים האחרונים שהוא אמר הרב קוק לפני שהוא נשמתו הסתלקה לגבעי מרומים. אז הוא אמר כלפי הצעות פירודים ביישוב כאילו לחיזוק היהדות, אז הוא אומר הפירוד הוא יסוד הכפירה, אין שום היתר לפירודים ציבוריים בישראל, כן? ולמה אנחנו שואלים למה זה נקרא מחשבה של עבודה זרה? אז אני אראה לכם משהו שהרב ציודה הוא מביא אותו בעולת ראייה בסוף, בהערות שלו, והוא מרבה היה לצטט את המקור הזה. אגב, בעל המקור הזה הוא שנייה רגע, רשמתי לי פה את המקור, אבל יכול להיות שהעתקתי אותו לא נכון. רגע, 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 רגע. זה בלת ראייה ב'. מי שכתב אותו, אתם מכירים את ארון הקודש בבית המדרש? אה? מה? כן. אתם יודעים מי עשה אותו? רבי דוד טאבי. הוא חיבר ספר בית דוד. אני חושב שגם יש לו עוד ספר. גם כן עם השם דוד. אז רגע, אז הוא כותב, שנייה אחת, מחילה על העיכוב, נתקתי פה את המקור לא נכון. לא, נתקתי את המקור לא נכון, איזה קטע. טוב, מחילה. אני אביא את זה על שיעור הבא, אבל הוא מביא את זה ש... לא, יש פה עוד מקור. ריש עין א'. הוא כותב את זה שזה... סליחה. הוא אומר, על ה... טוב רגע, לגבי הבית דוד שם, הוא כותב שמי שהוא בעצם בעד פירודים בעם ישראל, אז הוא גורם לפירודים, הוא בעצם גורם לשכינה שתסלק מישראל, הוא בעצם גורם לפירוד בקדושת הנשמה האחדותית של עם ישראל, וזה עצמו כעבודה זרה. בגלל שהיחס שלנו אל האלוהות, זה כבר אני מוסיף פה מדברי הרב ציודה, הוא תמיד דרך נשמת האומה האחדותית. אנחנו אומרים ברשם, לא, סליחה. כן, רשם מה הוא אומר בהגדה של פסח? מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו? ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אז יש פה הערה של הרב ציודה, הוא היה אומר כי ההוצאה את עצמו מקדושת כלל ישראל היא עושה את הכפירה בעיקר, כי קדושת האמונה של התורה והמצווה קשורה וקיימת באחיזתה בכלל ישראל. פה שעושים פירודים בכלל ישראל, אז יש פה פירוד באלוהות, ככה הוא כותב בית דוד, זה רבי דוד טאביל, הוא היה הרב של בויסק, מינסק, של מינסק. והוא בנה שם את הארון הזה, והארון הזה הגיע לפה, למכון מאיר. בערב ציודה יש לו, הוא גם כותב לי, זה בעמוד, זה בשיחות ערב ציודה, מסביר את זה. הוא אומר ככה, ש... הוא אומר ככה, נכון הוא שכפירה העניין כלפי האלוהות ולא ביחס לבני אדם, נכון? אך המוציא את עצמו מן הכלל וצופה על הדברים שלא מתוך הכלל מסתבך ביחסו כלפי ריבונו של עולם ומגיע לכפירה. ככה הוא מסביר. יש כפירה שהיא לכאורה הסתכלות מלאה עמקות, מלאה אהבת השם, מלאה מצוות וכל הסגולות החמודות, אך לא ממקום התצפית הנכון. וסייה הוא הנצרות. כלומר, הנצרות זה מלא אהבת השם, נכון? הנצרות, הנצרים הראשונים. הם אמרו, במדינת הכופרים איננו מאמינים, כמו שלמדנו שיעור קודם. המלך הוא צדוקי, הכהן הגדול צדוקי, אנחנו פורשים מן הכלל, אנחנו נהיה חבורה של צדיקים ונקים את עם ישראל מחדש מתוכנו. זה השיא של זה לכאורה הסתכלות מלאה עמקות, מלאה אהבת השם, מלאה מצוות. הנוצרים הראשונים היו יהודים שומרי מצוות, דתיים חרדיים ומאמינים בהשם. הבעיה הייתה שהם התמוטטו באמונתם בנצח ישראל וכולי. הם אחרי זה הם הסתפחו, גם הוא אומר, לקחו אדם ועשו אותו עבודה זרה וכו'. אבל הרעיון פה שיש פה כפירה בסקולת האומה, זה הבעיה, בקדושת ואחדות האומה. כן, אני שומע. כן. 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 זה כן, יש, זה הנוצרים. הנוצרים הראשונים, הם היו יהודים. הם היו מתפללים איתנו והכל. ברגע שהם התחילו להלשין עלינו לרומאים ונלחמו בנו בפועל וברצון, הם כבר איבדו את סגולת ישראל שלהם. כבר התנתקו מכלל האומה, ואז לכן תקנו את ברכת למשינים, למינים, עתי תקווה, כל הרישה כרגע תעובד וכו'. כן. כן. איזה צד שני?
שמעדיפים את אויבי העם על פני חלקים אחרים. זה קשה, קשה לי כאילו לקחת פסקה ולהגיד
זה בדיוק זה, טוב, תראה, יש פה שתי תשובות בדבר. א', הם לא רוב רובם, הדור שלנו שונה קצת מהדור של הרב קוק, בגלל ש שמה באמת היו אנשים שיצאו מבית המדרש וכפרו בהכל. שנה ופירש חמור מכולם, גרוע מכולם, ופיתחו שיטות נוראיות של כפירה ממש, כמו אחד העם וברנר וברדצ'בסקי וכל מיני. בדורנו, אנחנו בדור, אנחנו לא בדור הזה של יצאו מישיבת וולוז'ין, אתה מבין? פה היה לנו בן אדם, הוא תינוק שנשבע. הוא נולד למציאות הזאת. הוא לא יודע לא מה זה שבת, לא מה זה ערכה של ארץ ישראל. הוא שקוע בתרבות כללית, ושמחדירה כל הזמן שאומניות זה דבר מאוד חשוב, שזה באמת אגב דבר מאוד חשוב. אז הוא נתפס לאידיאל הזה. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה מתוך רשעה, אלא מתוך שהוא בטוח שהוא צדיק, מתוך שהוא בטוח שהוא מגן על זכויות האדם, וזה לא מרצון להרע. המניע פה הוא השונה. המניע פה הוא לא מניע של רשעה. זה בפועל גורר איתו הרבה רשעה, הרבה קלקולים, הרבה בעיות, אבל זה לא בא ממניע של רשעה. זה לא אנשים מושחתים מכף רגל ועד ראש. ממש לא. הרבה פעמים אנשים מצילי נפש, עדינים, מוסריים, אכפתים, הם מכוונים, הנשמה הטובה שלהם היא מכוונת לא במקום הנכון, והם נולדו לתוך זה. תינוק שנשבע לתרבות גויית. אתה מבין? זה מאוד מאוד שנצריך המון המון לימוד זכות. בדור שלנו, הרב מעריך בזה הרבה. בסדר? כן. מתי זה ממניע של רשעה? נתתי דוגמה מדורו של הרב קוק. לא בן אדם שנולד לתרבות והוא מבולבל על כל הראש. יש הבדל בן אדם מבולבל לאדם רשע. יש לפעמים אדם שהוא פועל ברשעה נגד עם ישראל, כמו הנוצרים הראשונים. מה? הם התחילו ממקום הכי גרוע שיש, של כפירה בסגולת ישראל. זה בדיוק מה שהרב ציודה אמר. זה מאוד בעייתי. הרצון הזה לעבוד את השם בצורה פרטית, ולהתנתק מהאומה, ולהגיד במדינת הכופרים איננו מאמינים, ואלה אנחנו לא שותפים להם, זה בדיוק השורש של הנצרות. ותראה לזה קלקולים הם הגיעו. עבודה זרה. זה מתחיל בפירוד מעם ישראל, בכפירה בסגולת ישראל, וממשיך בכפירה באלוהות, בעבודה בשיתוף. זה בדיוק הנקודה. תפסת את הנקודה. אתה מבין? יכול להיות שלא כולם עדיין שלמים, לא כולם עדיין צדיקי עליון, זה אנחנו. זה עם שלנו. רבי יונתן אייבשיץ אומר שאני רואה בן אדם מתגלח בתר, ואני חצי זקן שלי הוא מגולח. הוא חלק ממני. אנחנו ביחד. זה לא שעכשיו אני אסגור את הטריס, יתנתק ממנו ויתן לו לרדת מדחי אל דחי. זה לא הדרך. ברור? זה בדיוק הפסקה שלנו. בסדר? כן. אתה מצטט בצורה מאוד לא מדויקת את הפסקה הקודמת שלמדנו, פסקה יוטט, שיש צורך שיהיה זרע אדם וזרע בהמה. וכל אחד ייבנה לחוד, ומזה כל אחד יעשה את התפקיד שלו בשלמות, ובסוף ויתחברו וישפיעו יפה זה על זה. אבל זה חס ושלום לא מדבר על פירוד. זה מדבר על תפקיד פונקציונלי. פה זה פירוד לגמרי. זה פירוד טוטלי, ואסור להתחבר איתם. והם כעדת צדוק וביתוס, ענן ושאול. והמינים הראשונים. זה מה שמדובר פה. בסדר? לא, העבודה זרה זה להפריד את נשמת האומה. נשמת האומה היא נשמה אחדותית. הקישור שלנו אל האלוהות זה דרך האמצעי הזה שנקרא כנסת ישראל, נשמת האומה. וברגע שאני חותך אותה לשני חלקים, זה כבר קיצוץ באלוהות. ככה אומר הבית דוד שם, שאני לא מצא עכשיו את המקור שלו. אבל אני אביא לכם את זה בלי נדר תחילת שיעור הבא. בסדר? זה מסבך, זה מתחיל מפירוד בתוך האומה וממשיך בפירוד ביחס אל העולות. אני אראה לכם רגע משהו, בואו, בלי הבית דוד הזה, אני אראה לכם עוד, יש עוד מקורות לזה ברב קוק. תראו, זה, אין לכם את זה לפניכם, אבל הוא אומר, זה נמצא בממרי הראייה, בממרי הראייה בעמוד 58. הוא אומר, כל יסוד הרעיון של הוצאת פושעי ישראל מכלל האומה, הלא הוא רעיון פסול ודרך אמינות ממש. כסתם משנה דמגילה כ"א עמוד א', האומר יברכוך טובים, הרי זה דרך אמינות. הוא פירש רש"י שם שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום. הוא אומר שבחך הוא יעלה רק מן הצדיקים, יברכוך טובים. והוא לא, הוא כאילו מתייחס אל זה שהריבונו של עולם או השכינה היא לא שורה על הרשעים, על הרחוקים, וזה טעות חמורה ביותר. זה דרך אמינות. וחכמים למדו בקריטות וו, עמוד ב', מחלבנה, שריחה רע, ומנעה כתוב בין סממני הקטורת, שמצליחה לכתוב בהרצאתן להיות באגודה אחת. אגודה אחת זה כל האומה, גם עם חלבנה שיש לה ריח לא טוב, אבל ביחד שזה עם כל האומה עולה, זה עושה ריח מאוד מאוד טוב. והתושפות שם אומרים, האומר פירשו שמוציא רשעים מן הכלל. כלומר, הוא אומר, לא צריך את החלבונה הזה. אף על פי שפירשו, עוד פירוש אחר, וכן יש מהמפרשים האחרים שפירשו גם כן משום שתי רשויות, לא משנה. בקיצור, הוא מביא פה שתי פירושים, זהו. אז זה דרך אמינות להוציא את הפושעים מן הכלל. ואם כי ראו גדולי הדורות בדורות שלפנינו, כשקמו רשעים לקעקע ביצתן של שונאי ישראל מן העולם, ורצו להתדמות לאומות בכל מעשיהם ולהתקרב לשמד רחמנה לצלן ממש, והורו הגאונים גדולי ארץ להיבדל מהם, הלא הייתה עיקר כוונתן, מפני שהפושעים הללו התחילו לקצץ בנטיות של האחדות אשר לכלל ישראל, ורצו להחריב ממש את האומה ביסודה. זה המינים הראשונים. אז מה אתה לומד מהם? מרבן גמליאל ושמואל הקטן? פה זה אנשים שהלשינו על עם ישראל, מסרו נפשות, מסרו ממונם של ישראל הרומאים, נלחמו בפועל ממש. במה שעשו להם צביון מיוחד בענייני הדת, הם רצו להחריב ממש את האומה ביסודה. ובמחיקת שם ציון וירושלים מתוך התפילה, והתחזקות של דרכי הגויים במניין בתי כנסיות ושליחות יד בהוראת איסור והיתר וכיוצא בזה. טוב, אולי הוא מדבר פה על טוב, נתאר לעצמי שעל זה הוא מדבר. אם כן, היה הרעיון של הפירוט של הגאונים ההם זצ"ל ממש כדי לחזק את ידו של אחדות האומה כולה, שממילא על ידי זה גם הפושעים נכנסים אל הכלל. רגע, שנייה, אבל הוא אמר שיש דעה קבועה, שפושעים שאומרים שישראל הם גוי אחד, ושצריכים הם לשמור את הצביון של האומה בתור אומה מיוחדת ואחדותית, אף על פי שהם טועים עדיין בהרבה דברים פני חשקת הגלות, להחליט שהם יוצאים מכלל ישראל, ושאין האומה כוללת קיים את הטובים והצדיקים לבדם, הרי זה דרך אמינות, כפשט הדמטניטין לפירוש רש"י ודעה פסולה, ואסורה לבוא בקהל. זה לכולי עלמא, בסדר? וגם החבר'ה האלה שאתה מציין, שהם יש להם ללכת עם הגויים וכל מיני דברים כאלה, הם משרתים בצבא, הם עושים מילואים. כן. זה קיצוניים, יש בה קיצוניים, זה לא מייצג את כל החסידות האלה. ממש קיצוניים. גם הם בתוכם מאוד מתנגדים. הציבור החרדי הוא מוקיע מאוד את התופעות הנוראיות האלה. בסדר? זה לא. זה קיצוני, כן. שמה?
על תופעה של
כן. כמו מה? כמו ב... מה? הגלות? הקדוש ברוך הוא לא הפריד אותנו. הוא הוציא אותנו מארץ ישראל, ונשארנו קהילות יהודיות. פה זה להפריד בתוך הקהילות, בתוך האומה. להתבדל, להיבדל מחלק מהציבור. ולהגיד שהם... אתה יודע, יש אנשים שאומרים, זה גויים אלה. אתה יודע? מדברים ככה, אלה גויים. לא רואים בזה שום דבר טוב. כן. אסור להתקרב. אתה מבין? לא, זה ממש... יש לזה המון תולדות. אני יכול להביא לכם אין סוף סיפורים, אבל אני לא... אני רוצה שנתפוס את הרעיון. נתפוס את הרעיון, מה לא בסדר פה, ומילא נבין את הכל. כל התופעות האלה, אין ספור תופעות. כל היחס הנפשי הוא מאוד בעייתי. יחס נפשי בעייתי, אתה מבין? הוא לא מכיל, הוא לא כולל את כל האומה. בסדר? זוהי ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שאיננו בטוחים עליה, שלא תתקיים. אשר אתם אומרים, אגב, אז מה אומרים? אלה לא עם ישראל, אלה ערב רב. אתה מכיר את הביטוי הזה? זה לא זה. ערב רב. פתרתי את עצמך, את עצמי. אני לא צריך לאהוב אותו. הרי אהבת ישראל ואהבת הרכה כמוך, אבל זה לא ראה שלי. זה ערב רב. פס, משהו מיוחד. כן? אז כמו שפותרים את עצמם בכבוד תלמידי חכמים. זה לא תלמיד חכם בכלל, אז אפשר בזאת אותו עד הסוף. אבל זה לא ככה. אתם מבינים? הרב כותב, גם כן, במאמרי הראייה, זה בעמוד 59. יש כל מיני מאמרי זוהר. תראו, תראו, אני אקריא לכם עוד משהו, תכף אני אגיד לכם על הרב רב. בייחוד תמה אני על הרבנים הללו, איך העלימו את עיניהם מכל שיטתו הקדושה של גדול העולם רבנו המהר"ל מפראג ז"ל, שכל ספריו הקדושים ובייחוד ספרו נצח ישראל סובבו על היסוד העיקרי הזה, שהוא ממש יסוד הייחוד והאמונה, שאחדותם של ישראל, בחירתם וקדשתם הכללית, הוא דבר שהוא למעלה מכל מעשה ומכל בחירה. זה עניין אלוהי. מכל בחירה אנושית, ושום חטא ואבון, ושום דעה, ושום עבודה זרה, ושום כפירה בעולם, אינה יכולה לפגום בקדושת האחדות הכללית של עם השם. שבחירתם הקדושה היא מצד העילה, השם יתברך, ולא מצידם. והם עלולים להשתנות חס ושלום. אז זה כפירה באלוהות, כי סגולת האומה, נשמת האומה, זה הופעת האלוהות בארץ. אתם מבינים את זה? זה חלק לא ממעל. ואתה כופר בדבר אלוהי. אתה מפריד, אתה מקצץ. אז זה מינות. בסדר? זה... אוקיי. עכשיו... יש אחרים התולים את עצמם, זה בכלל, זה מאמר מאוד חשוב, כל המאמר הזה, קוראים לזה פרק בהלכות ציבור, מאמר חשוב, יש פה המון המון יסודות. ויש אחרים התולים את עצמם במאמרי הזוהר הסתומים, מדברים לפעמים על דבר העניין של הערב רב, אומרים, זה ערב רב, וההתפרדות שלהם מכלל ישראל לפני הגאולה השלמה, והם לוקחים את כל דברי הסודות הקדושים האלה שעומדים ברומו של עולם, דברים כפשוטם, ומרבים על ידי זה מחלוקת בישראל. יש אנשים שככה מדברים, זה ערב רב, הפוליטיקאי הזה ערב רב, הוא ערב רב, כולם ערב רב. אז והם לא ידעו ולא יבינו כי היסוד של הסימן של ערב רב הוא בנוי בדבר המידות התאורות היסודיות של ישראל בכלל. כמו שאמר דוד על הנתינים והגבעונים, לא מזרע ישראל המה. שלושה סימנים יש באומה הזו, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. כל מי שיש בו שלושה סימנים הללו הוא ראוי להידבק באומה זו. אתם מבינים? זאת אומרת, זה בעמוד 59 במאמרי הראייה. מה הרב פה אומר? כל העניין של ערב רב זה, זה, זה דבר סודי, זה דבר רזי. אדם הוא מבין אותו כפשוטו, הוא ממחריבי העולם ממש, הוא ממלא את האומה הישראלית בשנאת חינם ממש. הוא אפילו מתיר לעצמו אולי לרצוח, או דברים כאלה. כי זה ערב רב. אז זה לא, אז אין בעיה. וזה דברים שעומדים ביסודו של עולם. הרב קלנר יש לו מאמר ארוך, קשה, וחשוב בצורה בלתי רגילה, שאני ממליץ לכולכם, אפשר להוריד אותו באינטרנט או דברים כאלה, בדבר הערב רב, קוראים לו משהו כזה, הוא כותב שם תשובה לרב אחד, שגם כן כתב, הבין את דברי הערב רב, כאילו זה דברים כפשוטם, וכל היסוד שלו הוא מברר על, גם על כתבי הרב קוק פה, ויש באיגרות, ודברי האדמור מקומרנה, ודברי רבי חיים ויטל, שהערב רב זה בנוי על זה שזה, בכל אחד מאיתנו יש יסודות של ערב רב. זה המידות הלא מבוררות, יסודות התוהו של הנפש, שצריך להיפטר מהם. זה לא שאתה אומר, האדם הזה ערב רב, כי הוא חושב כמוני, חושב הפוך ממני ביחס לארץ ישראל, ופתרת את עצמך. לקחת דברים ברומו של עולם, והורדת אותם בצורה כל כך מחריבה. זה לא המצב. ערב רב זה קשור למידות שדבקות, בחסרונות שמופיעות, יכולות להופיע אצל כל אחד מישראל, וצריך להיפטר מהם ולסלק אותם. זה בהיכל הברכה, אדמור מקומרנה. וזה לא אדם שאתה אומר עכשיו, זה ערב רב, כי הוא חושב הפוך ממני. אתם מבינים? כל שכן שתינוקות שנשבו. כל שכן שצריך כל כך הרבה עיסוק ומבט על הסגולה, ולימוד זכות, ואדם יבוא לפה, ישאל את עצמו, אנשים פה הרי חוזרים בתשובה, נכון? יש פה הרבה חוזרים בתשובה, הרוב פה. איפה הם היו? איפה הם היו? מה, הם גדלו בתלמוד תורה בגיל 5, זה הבן של הרב של העיר? אז מה, בן אדם אומר, הוא רואה על עצמו שהנשמה הקדושה שלו היא פתאום נחשפת, שהוא מסיר איזה קליפה דקה של תרבות המערב, ופתאום הכל זורח, הכל מאיר, הכל טוב. ככה זה כל האומה בנויה. אתם מבינים? זה לא שאתה עכשיו מוציא, מדביק סטמפלה, מפריד, וסגרת את הבסטה, זה ערב רב, זה ישראל, זה גוי, זה ישראל, זה רשע, זה ישראל, וזהו. שחור לבן. זה קלקול מאוד גדול הדבר. טוב, אנחנו נמשיך לראות את זה שיעור הבא, אני גם אביא לכם את הבית דוד הזה. בשורות טובות.